אנחנו נפתח הבוקר עם צמד הפרשנים, יהודה אבידן ועורך הדין רוני פלוך. שלום לכם, בוקר טוב חברים.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
יופי, גם רוני איתנו. יהודה, ממה שאתה יודע, לאיפה אנחנו, איך אנחנו מתקדמים עם המסע ומתן הקואליציוני? אתה נראה חתימה של ש"ס, של יהדות התורה, סמוטריץ', שאני כבר לא שואל, זה יקרה מתישהו?
לאט ובזהירות.
איך אתה ממלכתי הבוקר?
אתה יודע, זה מסוג הדברים שדנים, אתה יודע, ברגע שהחליטו לרדת לפרטים, אז כולם יורדים לפרטים. אם היו מחליטים שעושים איזשהו עקרונות מלמעלה ונכנסים, אז אני מתארת שזה היה נגמר מזמן, אבל מהרגע שנכנסים לפרטים, אז כל אחד רוצה לרדת באמת לדברים החשובים שלו, ולדברים העקרוניים מעבר לתיקים, כי התיקים זה לא העניין כרגע, באמת אני רוצה, בכל אופן בשעס, זה כבר לא מזמן, כבר לא האישו, יש כאן ירידה לפרטים, לכל מיני רפורמות, לכל מיני דברים חשובים שעליהם דיברנו והתחייבנו, וזה מסוג הדברים שכרגע הדברים לוקחים זמן, ואני מתאר את מי שברגע שתקדם כולם, מתקדם גם...
אני לא הבנתי, אבל יהודה, הליכוד והמפלגות החרדיות לא רואות עין בעין, נגיד, את כל המדיניות בנושא יוקר המחיה, בנושא חוק הגיוס, בכל הדברים הללו, כלומר, איפה העיכוב בסיפור הזה?
זה לא שרואים עין בעין, בסופו של דבר יש סל צרכים וצריכים לראות מה לתעדף, מה ראשון, מה אחרון, מה מיד, מה לא מיד, מה עושים בלפני הגשת התקציב, מה עושים אחרי הגשת התקציב, מה עושים תוכנית חומש, זה לא דבר שנחתך ביום אחד, יש שם דברים שאני יודע שעליהם, כמו למשל כרטיס הנטען שעליו התחייב אריה דרעי, אלה דברים שיהיו מיידי וזה לא יעזור לאף אחד כלום. יש דברים שהם טאבו, מה שנקרא חוק הגיוס, יצטרכו לתת עליו פתרון מיידי ולא עוד פעם למשוך אותו מכאן להודעה חדשה.
אתה עבודתי, יש על זה ויכוח עם, יש על זה ויכוח עם הליכוד, על איזה חוק להעביר, גם זה עוד לא נפטר בין המפלגות החרדיות לבין הליכוד. יש לא מעט נושאים בקיצור.
הדבר הזה ייפטר, כי אין אפשרות למשוך את זה לעוד קדנציה, וכבר לא נוכל לעמוד בשום דבר, וזה כולל שיצטרכו להכניס שם פסקת התגברות. האם הפסקת התגברות תהיה ספציפית על זה, או על שאר הדברים, זה מסוג הדברים שדנים עליהם עכשיו, אתה יודע. אבל אני מציע להמתין, זה לא, אין כאן איזשהו דרמות.
הזכרת את פסקת ההתגברות, ואני רוצה לשאול אותך, עורך הדין רוני פלוך, יכול להיות שבגץ בכלל יפסול את פסקת ההתגברות?
זה תענוג לראות דבר כזה.
לא, זה, אתה יודע, זה משהו שצריך לשאול אותו הבוקר הזה, רוני.
יכול להיות, הכל יכול להיות. כל מה שלא יעלה על הדעת בדרך כלל בסופו של דבר קורה, ונוכחנו לכך ב-30 שנה האחרונות עם כל הרפורמה המשפטית שערך אהרון ברק, אוקיי? עכשיו, יהדות התורה וש"ס וסמוטריץ', כל המפלגות למעשה שמו איזה כדרישה. שאלתם שאלה מעניינת קודם, איפה הליכוד? יש שאלה מעניינת איפה הליכוד. יהודה אבידן ציין קודם שהתפקידים והנושאים שלמעשה הם רצו בבחירות. מצד אחד, הליכוד בא וטען קודם כל לדבר על תפקידים, כי כאילו אתה יודע שבן אדם שהוא רעב, אתה לא יכול לדבר איתו על הדברים המהותיים, שכל אחד ידע מה התפקיד שלו, יהיה קל לדבר על הדברים המהותיים, אבל יש בזה איזה קצת מסך השן, קצת מפזרים כל האנשים בעיניים, כי גם ש"ס וגם יהדות התורה וגם סמוטריץ' למעט בן גביר שדיבר על ביטחון פנים, כולם דיברו על עקרונות, הציבור רוצה עקרונות, הציבור רוצה מדינה יהודית יותר.
רק עקרונות, אני רוצה גם תוצאות, אני רוצה שיפתרו את המצוקות שלנו, הציבור החרדי והרשימה כל כך, כל כך ארוכה, זה לא רק עקרונות.
המילה עקרונות הם לא, עקרונות הם לא רק עקרונות אידיאולוגיים, עקרונות זה פתרון משבר הדיור, זה יוקר המחיה, זה המשבר המשפטי שקורה פה, שמעשה בית משפט מנהל היום את המדינה, באמצעות קומץ אנשים שלא נבחרו סימן קריאה, ושמו את זה על השולחן. במקביל ובלי שום קשר, יש גם את העניין של התפקידים, כן, כי בסופו של דבר, לפי התיקים שיש לך, יש לך את היכולת לקדם את הדברים שאתה מאמין בהם, את הדברים שהתחייבת עליהם לבוחר שלך, וציינו פה חלק מהדברים, ויש עוד הרבה מאוד דברים שציינו, שבלי משרדים מתאימים לא תוכל לקדם אותם. יש דברים שחייבים להיות בקווי היסוד של הממשלה, חייבים, כמו שציין יהודה עידן, לדעת, מעבירים את זה בחוק ההסדרים, מעבירים את זה בחקיקה ראשית, מעבירים את זה במסגרת במסגרות שונות, תקנות וכיוצא בזה.
בקיצור, הוויכוח הוא על הפרוצדורה, הם מסכימים על הכל, הוויכוח הוא רק על הסדר של הדברים.
אני רוצה להזכיר לכם שלא יהיה שום פתרון של דיור אילולא נעביר פסקת התגברות שמאפשרת להקצות לחרדים בלבד זה דבר שלא יהיה לאחרת, אין אפשרות אחרת.
דווקא בנקודה הזו אני חושב שאתה קצת הלכת רחוק, כי אין שום בעיה, גם משפטית, וזה כבר היה בבתי משפט, להקצות אזורי מגורים לחרדים בלבד. זה כבר עבר אינסטנציות משפטיות, כולל בית משפט העליון, לפני למעלה מ-10 שנים, אין עם זה בעיה, צריך שהמדינה והפקידים במדינה ירצו לקדם את זה, ואת הנושא של
מחירי הפיתוח. אם אין בעיה, אז אין בעיה.
אז למה לא עשו את זה עד היום? תשאל, זה כבר השאלה שצריכה להישאל.
לא. אני רוצה לומר, אתה צריך להפריד בין שני דברים שונים. בין להקמת עיר שיהיה לה צביון חרדי, אבל עדיין כל אחד יכול לגור שם, וכל דבר, כל אחד יכול להירשם שם, לבין האפשרות שלנו להשתלב ברישום הקצאה לחרדים, שיהיה להם גם כן במקומות אחרים בשאר רחבי הארץ. היום לא נותנים את הדבר הזה. היום אתה מקצה לכל מיני אוכלוסיות, ואתה לא נותן פתרונות לציבור החרדי בכלל.
זו נקודה אחרת. זה שלא נותנים פתרונות לציבור החרדי, זה ליבת הבעיה, אבל אין שום בעיה להגדיר אזור כאזור דתי, כאזור חרדי, היה את זה עד היום.
זה רק אם יהיה כמה אתרים בנפרד.
אין בעיה, או שכונות, לא משנה.
בזמנו אני זוכר...
אבל זה כבר לא בית משפט, זה החלטה ממשלתית ופקידים שהפסיקו לשים רגליים לתהליכים כאלה. לא,
אנחנו ניסינו בזמנו, כשניסינו בזמנו מתוך 30,000 יחידות דיור, להחליט שמתוך ה-30,000 תהיה הקצאה לאוכלוסייה חרדית.
מי שם רגליים?
20%
מי שם רגליים?
היועץ המשפטי לממשלה אמר שזה לא ניתן לקבל הקצאה בנפרד לדבר הזה. זה דברים שיצטרכו לפתור אותם. ישנם המון המון בעיות. כך למשל את הסיפור שיצא, הייתה עליו מאומה, ועל לא כלום. כל הסיפור של ההדרה, שאפשר מופעי תרבות היום. ואנשים שוכחים שעד לפני כמה שנים זה אפשר, עד שכמה דינה זילבר, והחליטה להפוך את הקערה על פיה, ולא ניתן לעשות את זה. והדברים האלה צריכים להסביר אותם. עכשיו זה המון דברים שצריכים לקבל החלטה, מתי עושים אותם, באיזה שלב עושים אותם. מטבע הדברים, השאיפה היא בעצם לגמור את הכל, שלקראת חוק ההסדרים מכניסים את כל החוקים ביחד ועושים אותם. חלק ירצו, חלק לא ירצו.
כמו שאמרתי, אין ויכוח על המהות, יש ויכוח יותר על הפרוצדורה ועל הסדר הדברים. עורך הדין רוני פלוך, אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, מינוי יועצים משפטיים כמשרות אמון, הכצעקתה?
בוודאי, בוא אני אסביר לך, אני רוצה להזכיר לציבור, הממשלה האחרונה עשתה לנו חיים מאוד קלים. למה עשתה לנו חיים מאוד קלים? כי למעשה קבע רב חדש שאין קו אדום, כל אחד עושה מה שרוצה. אני זוכר במהלך מערכת הבחירות, היה איזה כינוס פוליטי של יש עתיד, שמי שנקרא ראש הממשלה, יאיר לפיד, רצה לערוך אותו במשכן ראש הממשלה, ופשוט אמרה לו, אתה לא יכול לעשות את זה בלשכת ראש הממשלה, גם זה מערכת בחירות, גם זה כינוס פוליטי. והוא בעדינות למעשה מענה, שמעתי דעתך, אבל את יועצת, בסופו של דבר אני זה שמחליט. והדבר הזה למעשה צריך לבוא, כולנו שכחנו, וכבר כולנו אחוזי פחד ומורה ואימה, ששומעים את המילה ייעוץ משפטי. המילה ייעוץ משפטי כשמו כן, הוא זה יועץ. זה יועץ, הוא לא מכריע, הוא לא מחליט, הוא לא שום דבר, ונדעה לנו פה בלבול במדינה הזאת, שחושבים שהיועץ המשפטי הוא זה שהמכריע. היועץ המשפטי למעשה יש לו מדינה דמוקרטית, צריך להבין מה זה יסודות של משטר דמוקרטי, מה שנקרא המילה המכובסת למאזין הרגיל שלא מבין שכה, הפרדת הרשויות. בית משפט לא נבחר, יועץ משפטי לא נבחר, משטרה, צבא, פרקליטות, שבח, מוסד, הם לא נבחרו. ריבון העם, מי שמחליט על העם, זה למעשה מי שנבחר בבחירות דמוקרטיות ופתוחות. והעם אמר את דברו, במקרה שלנו גם העם הוא לאומי יותר, מסורתי יותר, ימני יותר, תקרא לזה איך שאתה רוצה. והאמירה למעשה, אומר את זה כל הזמן דודי אמסלם, האמירה הייתה, העם רוצה יותר מסורת, העם רוצה פחות ליברליזציה.
כן, זה ברור, הדברים שלך בעניין הזה ברורים. יהודה,
אפשר לספר לכם סוד?
כן.
אני אספר לכם סוד קטן, בשנת 2009, כמדומני 2010.
יהודה, אנחנו ארבע אנשים, יהודה, ארבע אנשים זה כבר לא סוד, אתה יודע, כן?
כן, זה רק ארבע אנשים.
אני אציג את הציפורים קצת רוני פלוך. בשנת 2009, בערך 2010, כמדומני, היה חוק שהיה ניסו לקצוב את כהונת הגזברים, והחוק הזה כבר עבר בקריאה טרומית, עבר קריאה טרומית, ואז בא, אתם יודעים מי בא לבקש לצרף את הייעוץ המשפטי, גם לקצוב את הכהונה שלהם?
נו מי?
אני אצפר להם את זה, רוני. חבר הכנסת אלקין, חבר הכנסת אלקין, התעקש שאם רוצים להעביר את חוק הגזברים, בתנאי שגם נכניס את היועצים המשפטיים לקצוב את הכהונה, כי אי אפשר כבר עם השלטון הזה של היועצים המשפטיים, לא מוכן בשום אופן, הוא היה יו"ר הקואליציה, במקרה גם אני הייתי מעורב, גם רוני פלו קצת היה קצת קשור לנושא הזה, של קצת להתעסק עם הנושא הזה. מי שעמד על כך שתהיה החלטה ולהכניס גם כן לקריאה ראשונה, צירפו גם את היועצים המשפטיים, זה היה חבר הכנסת אלקין, זה היה בעיקר בגלל ירושלים, הם אכלו שם מקש מאוד מאוד גדול מהיועץ המשפטי שם של ירושלים. וכתוצאה ממנו הוכנס גם החוק שגם עבר בקריאה ראשונה שהיועצים המשפטיים גם חל עליהם הדבר הזה, לצערי, ולא אומר למה זה נפל, מי הפיל את זה, אבל דווקא אחד מהציבור שלנו שהפיל את הדבר הזה, זה כבר היה כבר מוסכם על כולם.
זה כבר שייך להיסטוריה, אני רוצה לדבר איתך על משהו שמתהווה.
שנייה, מה שאני רוצה לומר, נושא היועץ המשפטי, אחד הבעיות הקשות שלו בעיקר, זה המסמר בלי ראש. אני יכול לומר התבטאויות של יועצים משפטיים שאומרים, עזוב אותך, עברתי 10 שרים, נעבור עוד 5 שרים, בסוף אנחנו נשארים כאן, יעשה מה שרוצים, הם יכולים להתפוצץ. זו השפה, ממש ככה, אבל זו השפה שחלק מהיועצים משפטיים. אתה יודע מה, אם היה להם את השכל לפחות לעשות רוטציות, כמו שעושים דרך אגב עם חשבים בעיקר, אבל בעיקר אם יועצים משפטיים היו עושים רוטציות בין המשרדים, מנסים להיות קשובים קצת מקומות, כמו ככה את היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, מישהו יכול לעלות על דעתו אחרי מה שעבר כרגע בינה לבין ראש הממשלה, וכשאנחנו רואים איך התנהגה מול בנט ולפיד, כשכאן ירצו להחליף טריס, היא ישרה להחליף רק שלב בטריס, וכאן נתנו 50 מיליון. אתם מעלים על דעתכם שאפשר יהיה לעבוד עם יועץ משפטי כזאת במשרד ראש הממשלה מול ראש הממשלה?
לא, ברור שלא, ואנחנו מחכים לשינוי בעניין הזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך יהודה, וגם אותך עורך הדין רוני פלוך, תגידו, עד כמה נתניהו צריך להיות מוטרד מהאופוזיציה שמתחילה לו בתוך המפלגה שלו? פורסם אתמול על דוד ביטן שהזמין אותו לפגישה עם נתניהו, אפילו סירב להגיע, אבל זה לא רק דוד ביטן, זה גם ישראל כץ וגם דודי אמסלם ואחרים שם.
לא, 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 תבדיל, תבדיל. קודם כל, את ישראל כץ הוא לא הזמין בסירב, ולא את דודי אמסלם.
דיברתי על דוד ביטן, אבל הם חבורה אחת.
שנייה, דוד ביטן יודע דבר אחד. אני תפקיד לא יכול לקבל, אני יכול להרשות לעצמי להתפרע. זה דבר אחד. שאר השרים, אני יכול לומר לך שאתה תתפלא מאוד מאוד לשמוע, שכשיש חלוקה של בערך סביבות 18 תיקים לחלק, שזה לא כולל תפקיד ראש הממשלה, מסתבר שכולם יהיו שבעים שם, ואפילו יותר ממה שחושבים. אז יכול להיות שאחד כזה חשב להיות שר האוצר, הוא יהיה שר הכלכלה או שר אחר, כולם יהיו שם שרים, אנשים יקבלו מטבע הדברים, הבן אדם עושה בעצמו בסוף שיקול מה האלטרנטיבה שלי.
רוב הליכודניקים שותקים, כי הם רוצים לקבל תפקיד, והם עוד לא יודעים מה הוא.
ויקבלו.
כן, יקבלו, יש לכם כמעט לכולם.
אני לא מדבר על רוב הליכודניקים, אני מדבר באמת על אותה רביעייה.
חייבים לחתור לסיום, בוא ניתן משפט עורך דין רוני פלוך, משפט אחד, סיום שלך.
דות התורה שמה למעשה איזשהו אומר פה, הוא שכין איזה נוסחה, באים ויושבים על השולחן ואומרים, המשרד הזה שווה יותר, המשרד הזה שווה פחות. בסופו של דבר, אבסורד, נהיה פה איזה שוק סלמי, שאומרים, איך קובעים איזה תיק או איזו ועדה שווה יותר או פחות. ויעשו איזו נוסחה שאומרת, המשרד הזה אחראי על איקס קטנים, כסף צבוע, איקס תקציב וכיוצא בזה. בסופו של דבר, אתה לא יכול לבוא ולומר, אוקיי, יש נהג, רכב, עוזרים וכו', ואתה בסוף נמצא כמו איזה אפיפון. והדברים האלה נמצאים בסוג של משבר, בסוג של מבוי סתום, שהם לא קשורים למעשה לעקרונות. כי בחלק מהדברים האידיאולוגיים, או בחלק מהבטחות הבחירות, מעניין הדיור ומיסוי משקעות ופסקת ההתגברות, חלק מהדברים התקדמו, חלק מהדברים לא. אבל בעניין של התיקים יש עדיין פלונטר גדול מאוד, ואנחנו במידה מסוימת מסרבים לראות את זה. תזכור שיש מפלגות שיש בעיה גם בתוך המפלגה, אתה לא יכול לקחת חלק, אתה יוצר בעיה בתוך המפלגה, ולא יכולו לעבור על כך לסדר היום.
טוב, מעניין יהיה לעקוב אחרי הסיפור הזה של מינויי השרים במפלגות החרדיות. עורך הדין רוני פלוך, יהודה אבידן, תודה רבה לשניכם. בוקר טוב.
כל טוב, שלום, שלום. כל חי תמיד איתי.